מדרגת הנבואה. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם אומר, ברגע שאדם יהיה מושלם במידות ומושלם בשכל, הוא יגיע לפסגת ההשגה האנושית. כלומר, ברור שההשגות השכליות יהיה לו, כי הוא מושלם בשכל, אבל לא רק ההשגות השכליות, אלא גם את ההשגה הנבואית, גם הוא יגיע לשיא היכולת האנושית בהשגה הנבואית, ולדעתו, כל ההבדלים בין הנביאים הם רק בשאלה של השלמות המידותית, כי תנאי סף כדי להיות נביא צריך את כל המעלות השכליות, ומעילת כל המבדיל בין הנביאים זה רק המדרגה של השלמות המידותית, כי אין תנאי סף בנבואה שיהיה לך מושלמות במידות, צריך שיהיה רוב מעלות המידות והעיקריות שבהם להיות בהם מושלם, אבל יהיה פה ושם אפשרות לפחיתויות והוא הוכיח את זה. שאף על פי כן תהיה אצל אותו אדם מדרגת נבואה. ואל תרחיק, היות חסרון קצת המידות ממעט במדרגת הנבואה, לפי שמצאנו מקצת פחיתויות המידות, ימנעו הנבואה לגמרי. זאת אומרת, אל תחשוב שמה שאני אומר לך זה לא נראה לך, כי בסך הכל מה שאנחנו מדברים זה על בחלק מן המידות שיהיה בו חיסרון, וגם זה לא בכך חיסרון באופן מוחלט, זה אפילו חיסרון חלקי, מה, אז להגיד שדבר כזה שנראה לא כל כך משמעותי ישפיע? אז הוא מראה שהנה אנחנו מוצאים שיש מצבים שבהם האדם שבאופן עקרוני ראוי לנבואה לא היה במצב מידותי מתאים, שמתוך כך הוא לא קיבל את הנבואה, ככעס, אמרו כל הכועסים, נביאו נבואתו מסתלקת ממנו. והביא ראיה מאלישע אשר נסתלקה מן הנבואה כאשר כעס, עד שיסיר כעסו, ואומרו ואתה קרולי מנגן. ואחר דאגה והיגון, לפי שעקב אבינו כל מאב לא על יוסף יסתקה מן רוח הקודש, שעשו אבי חייו, אמר ותחיל רוח יעקב אביהם, והרמב"ם מבין שהכוונה היא שפשוט לא היה פה את התנאים. ואמר תרגום פרש העניינים מקובלים משה רבנו, כלומר תרגום אונקלוס, אומר הרמב"ם, זה פירושים לתורה שבכתב שהם תורה שבעל פה שנתקבלה ממשה רבנו ושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון. כלומר מדברים על נבואה שבאותם שנים של העיצבון לא היה לו. ולשון החכמים אין הנבואה שורה לא מתוך עצות, מתוך עצות אלא מתוך דבר שמחה. עכשיו צריך לשים לב לנקודה חשובה. הרמב״ם, למרות שהרי מה מדובר פה? מדובר פה בדברים זמניים, נכון? אלישע שהוא כועס. אז זה לא שהוא בעל מידת הכעס, הרי אם נניח שעצם זה שהוא כעס בהקשר המסוים הזה, הוא כבר ימנע ממנו את הנבואה, כי זה מראה שיש לו עדיין מידת הכעס. אז מה זה יעזור שעכשיו יש שם איזה מנגן שיוריד ממנו את הסוסף, הוא לא תיקן את המידות עכשיו בגלל הדבר הזה. כן, אז זה לא קושייה, כי הרמב"ם בעצמו אומר, שלא צריך להיות מושלם במידות, גם אם יהיה לך את רוב מעלות המידות, זה גם בסדר. אבל מה שהוא רוצה להראות, וזו נקודה מעניינת איך הוא תופס את זה, הוא מבין שהכעס הזמני הזה של אלישע, כן, מה שהתפרץ שם, הבעיה בו, זה לא בגלל שיש פה עוד תנאי נוסף, זאת אומרת, אני מה שאני הבנתי שיש שלושה עניינים, כלומר, עד ההערה הזאת של הרמב״ם, אני חשבתי לומר ככה, תנאי לנבואה, כל מעלות השכליות, רוב מעלות המידות, וגם אתה צריך לדאוג שלא תהיה בעיצבון או כעס. זאת אומרת, זה כאילו עוד איזשהו עניין נוסף, למרות שאתה עובר את תנאי הסף, יש עוד איזשהו דבר, צריך שלא תהיה בעיצבון או כעס. עכשיו, העיצבון או הכעס האלה, מה שהוא הביא פה אצל יעקב אבינו, אצל... זה לא נוגע לעניין המידותי שדיברנו מקודם. זה עוד תנאי, זה כמו תנאי שלישי כזה, זה לא יקרה אם עכשיו אתה נמצא זה כמו שאני אתן דוגמה. נניח בן אדם חכם, אז בזמן שהוא כועס, אז זה לא שהוא לא חכם. בזמן שהוא כועס, אז הוא לא יצליח להפעיל את השכל כמו שצריך. זאת אומרת, הכעס יגרום באופן זמני לצמצום היכולת שלו. אז אותו דבר הוא גורם באופן זמני לצמצום היכולת הנבואית. אבל לא שזה מאותו עניין. הרמב״ם סבור שזה, ככה רואים ההערה שלו הזאת, שזה שאם אתה, אם יש קה זמני, גורם לכך שלא תשרי הנבואה, או עיצבון, שגורם לכך שלא תשרי הנבואה, למרות שהם זמניים, זה בדיוק אותה נקודה כמו שמידות מקולקלות גורמות לזה שהנבואה לא תצליח להיות שורה על האדם. זה רק לא מידה קבועה מקולקלת, תודה. זה לא מידה קבועה מקולקלת, זה מצב זמני של המתעורר שהוא מקולקל שמונע את האפשרות מלהתנבא. זה נקודה, אני חושב שרואים אותה מתוך הדברים שהרמב"ם פה, זה שוב שוב, אפשר לפרש את זה אחרת מאשר מה שלכאורה, מאשר מה שאנחנו רואים פה בדברים האלו של הרמב"ם. כאשר אדם משה רבנו, שלא נשאר לו מחיצה שלא קחה, שכבר נשלמו במעלות המידות כולן והמעלות השכליות כולן, ביקש להשיג השם על אמיתת מציאותו. עכשיו, משה רבנו הגיע בעצם, כמו שאמרנו, לשיא המיצוי של מה שבני אדם מסוגלים להשיג. ואז הוא מבקש להצליח להשיג את אמיתת מציאותו של השם. עכשיו, מה זאת אומרת? רק שנבין, בעצם זה אומר שעד אותו זמן, משה רבנו, עם כל מעלתו וכל השלמות האדירה שהייתה אצלו, הוא לא מצליח להשיג אמיתת מציאות השם. זאת אומרת, הוא כן משיג כל מיני עניינים ביחס למציאות האלוקית, אבל הוא לא מצליח להשיג את אמיתת המציאות האלוקית, כן? אפילו במדרגתו. כן? ולמה הוא חשב שהוא יוכל להשיג, הואיל ולא נשאר מונע, ואמר, הנה את כבודיך. מה זה כבודיך? הכוונה את המהות העצמית האלוקית. מה שהכבוד זה החשיבות העצמית. ועוד יוי יתעלה שאי אפשר לו זה באותו שכל מצוי לחומר. רצוני לומר באשר הוא אדם, והוא אומרו כי לא יראני האדם וחי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שכיוון שהוא שכל בסביבה חומרית, כן, כלומר שהאדם הוא שכל בסביבה חומרית, לכן הוא לא יצליח להשיג. כי הקשר אל החומר יוצר מגבלה. הנה לא נשארה בינו ובין השגת השם על אמיתת מציאותו למחיצה אחת בהירה, והוא השכל האנושי הבלתי נבדל. הבלתי נבדל הכוונה שהוא לא נבדל מן החומרי. והשפיע עליו התעלה ונתן לו מן ההשגה אחר שאלתו, יותר ממה שהיה עצמו קודם שאלתו. זאת אומרת, האם בסופו של דבר משה רבנו לא יכל להיות נענה באופן מלא לבקשתו? כמו שאמרנו, זה פשוט אי אפשר במציאות. אי אפשר במציאות להשיג את אמיתת מציאות השם אצל שכל אנושי שהוא בסביבת החומר. אבל האם בכל אופן הוא קיבל, כן, איזשהו התקדמות לאחר? מי כן? והודיעו כי התכלית לא תיתכן לו והוא בעל גשם. זאת אומרת, התכלית, הכוונה, היכולת להשיג את זה כל זמן שהוא חומרי, לא תיתכן אצלו. כן, כלומר, מה שנראה שהכוונה של הרמב״ם, שעצם זה שעכשיו מתברר למשה רבינו, הרי משה רבינו ידע שהוא עם גוף. אף על פי כן, הוא סבר שתהיה לו אפשרות, כמות שהוא, להשיג את אמיתת מציאות השם. עכשיו הקדוש ברוך הוא קידם אותו. בזה שהוא אמר לו שכל זמן שאתה שכל שקשור לחומר, לא תצליח להשיג. זאת אומרת, עכשיו הוא משיג את ההשגה הזאת, שכל זמן שהוא שכל שהוא קשור לחומר, הוא לא מצליח להשיג. הוא לא יצליח להשיג את אמיתת מציאות השם. חינה אמיתת ההשגה בראיית פנים, כי האדם יראה פני חברו, תיקנה לו בנפשו צורה שלא יתבלבל בה עם זולתו. אבל אם יראה אחוריו, אף על פי שיבחינו בזאת הראייה, אבל לפעמים מסופק עליו, ולפעמים יתבלבל לו עם זולתו. לכן, זה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי. כלומר, אתה תראה אותי, אתה תצליח להשיג, כמו בן אדם שרואה מישהו מאחורה. כן, השגתו יתעלה על האמת היא, שיקנה מאמיתת מציאותו בנפש, מה שלא ישתתף במציאות ההיא, זולתו מן הנמצאות, זאת אומרת, משה רבנו הגיע לשיא האפשרות של ההשגה, עד שימצא בנפשו את מציאותו, חקוקה נפרדת מה שימצא בנפשו ממציאות שאר הנמצאות. כן, זאת אומרת, הכוונה להשיג את הקדוש ברוך הוא באמת, זה אומר שאתה מצליח באופן בהיר להשיג את השוני המהותי בין מציאות אלוקית לבין נבראים אחרים. עכשיו צריך להבין שהכוונה נבראים אחרים כולל נבראים רוחניים כמו מלאכים. זאת אומרת, זה שאנחנו יכולים להשיג שיש מציאות שהיא מציאות רוחנית יחסית למציאות חומרית, ואלוקים הוא מציאות רוחנית שאיננה חומרית, ועדיין להשיג את אלוקים, כי גם מלאכים עונים להגדרה הזאת. וגם השכל שלנו, כשהוא נפרד מן החומר, אז גם הוא עונה להגדרה הזאת. אז יש עוד ישויות שאינן חומריות, אבל הם לא אלוקים. אז זה מין השגה כזאת שיש מציאות שהיא ישויות רוחניות, עדיין, ואלוקים הוא כזה, עדיין זה לא השגת האלוקים. השגת אמיתת מציאות האלוקים זה להצליח להשיג את ההבחנה בינו לבין כל אותו מכלול של ישויות רוחניות שאתה מדבר עליו. עכשיו, במושגי הרמב״ם, להשיג בסופו של דבר השגה אמיתית היא בשכל, לא בדמיון. כן, זה נקודה משמעותית. זאת אומרת, הרמב״ם תפס שגם הנביאים וביד הנביאים הדמה שמשיגים השגות דמיוניות, ההשגות הדמיוניות זה שלב מקדים שאחר כך צריך לפענח את ההשגה הזאת במושגי השכל. ניתן דוגמה, אחת ההשגות המשמעותיות ביותר הידועות לנו ביחס לאלוקות זה מעשה מרכבה שמופיע ביחזקאל בפרק א', שזה ההשגה הנבואית המפורטת ביותר ביחס המפורטת, כן? זה לא שיחזקאל השיג, חזל אומרים שישעיהו השיג יותר מיחזקאל, ודאי שמשה רבנו השיג יותר משניהם. לכן קראתי לזה ההשגה הנבואית המפורטת ביותר שיש בידינו. מי שקורא יחזקאל פרק א', אז הוא יודע שמה שמתואר שם זה תיאורים דמיוניים. כן, הוא מתאר מרכבה, והוא מתאר פנים, הוא מתאר דמות חיות וכדומה, כן? אין דבר כזה במציאות למעלה, כן? בהוויה הרוחנית של העולם. יש פה דימויים, דימויים דמיוניים של אותה אמת שנוגעת למציאות הרוחנית.
ממשיים עד הדמיוני.
דמיונים, הכוונה היא, אין חיות למעלה.
חיות מבחינת חיות או...
אין דמות, אין יצור שאתה תראה לו פרצוף של אריה.
ככה.
אין דבר כזה. אבל זה מה שיחזקאל רואה. והוא רואה אחר כך את אלוקים שנמצא מעל כל המרכבה הזאת, והוא רואה את זה כמו זה מין דוד זקן כזה של לבוש כתלג חיבר, דמות אדם כזאת שנמצאת מלמעלה כזו. והוא מתאר אותה בצורה מוחשית, ודאי שאין דבר כזה. אז מה המשמעות של ההשגה הנבואית הזאת? הרמב"ם יגיד דבר כזה, ההשגה הדמיונית הזאת נותנת כיוון, שיצטרך השכל לפענח את המשמעויות של זה, אבל זה לא מספיק. הרמב"ם יש לו תביעות, הוא לא מבטר. לא מספיק שתפענך את הכיוונים בצורה מופשטת, אתה תצטרך שיהיה לך הוכחות שכליות, לוגיות, שמביאות למסקנות האלה. אתם מבינים מה המרחק יש בעצם בין ההשגה הנבואית לבין השגת האמת? השגה הנבואית זה שלב. ניתן לך כיוון, שאתה צריך לפענך את מה שיש בו, ואחרי שאתה מגיע לכיוון של הפענוח, אתה תצטרך שעל בסיס הוכחות לוגיות בדרכי השכל יהיה לך את הוודאות שכך הדבר הזה קיים.
בדוגמה עלינו, אבל נגיד סתם, אם אני חולם חלום.
אם אתה חולם, אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע מה החלומות שלך, אני יכול להגיד לך על עצמי.
אבל איך
שטויות ואבלים. החלומות שלי זה שטויות ואבלים.
אני צריך להגיד לו גם לנסות לפענח אותם
כאן. אין טעם, אין לנו את החוכמה הזאת.
אבל להגיד הרב, בסוף תמיד הוכחה לוגית, היא מוגבלת, איך זה יכול ליצור את הוודאות?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, יכול להוכיח לוגית שיש קשר, ואז ייצור את הוודאות, אבל זה לא יכול ליצור בדק לסוף.
למה לא יכול?
היא תמיד מוגבלת, תמיד יכול לבוא על גבי העוד.
בסדר, מה שאתה מסוגל, דרך עכשיו, כרגע, התפיסה שלך השכלית, על פי היכולות שלך השכליות כרגע. בסדר, זה יכולות שכליות של משה רבינו, שיש לו את כל המעלות השכליות. כן, או של חזקאל, של אנשים בסדר גודל כזה.
אבל אפשר להניח מה שאנחנו חולמים, כי זה קשור למה שאנחנו חווים ביום יום.
אז מה אתה צריך לפענח? אתה אומר שאם אני...
זה היה קשר הלאה, זה היה מקביל, כאילו.
אז זה לא לפענח, זה כאילו סתם אתה אומר. זאת אומרת, אם אתה במהלך היום, אתה תחשוב כל מיני דברים, תיפגש כל מיני דברים, סביר להניח שבלילה, אז יהיה לך... אין אדם חולם אלא מי רואה ליבו. זה ודאי לא נבואה. זה הדוגמה שחלום זה ודאי לא נבואה. זה הדוגמה. כי אם אתה מערער ביום, ואתה כתוצאה מזה חולם בלילה, זה תופעה פסיכולוגית כזאת. כמו שתגיד אם אדם חווה איזושהי חוויה, אחרת היא נשברת חזק בזיכרון שלו. למה זה נבואה? זה המבנה הנפש שלה. שמה שאתה מערער ביום, אתה חולם עליו בלילה. כי זה נחקק בך, ואז בתהליך החלום זה דבר שהולך וחוזר ונעור, מה שנקרא. אבל זה לא נבואה, הפוך. זה חלום שמראה שאין בו משמעות חוץ מאשר שימור ההירורים או החוויות שאדם חווה מהלך היום. אבל יש חלומות שהם לא כאלה. הם לא תוצר של הירורים וחוויות מהלך היום. הם איזה שהם ציורים חדשים. בשאלה איזה משקל לתת לציורים החדשים. בשאלה האם אין להם כל מיני האם לא ייתכן שיש להם כל מיני משמעות, התשובה היא כן. חזל אומרים חלום אחד מ-60 בנבואה. עכשיו, המילים אחד מ-60 זה בעצם זה בטל, נכון? אחד מ-60 במשהו, זאת אומרת, זה בטל. זאת אומרת, הם רצו לומר, יש בזה איזושהי משמעות, כן, אפשר לך זה כאילו, אחד מ-60 זה כאילו, חסר משמעות יחסית, אבל יש במקצת מן החלומות משמעות מסוג הזה. עכשיו, גם אם זיהית נניח חלום שיש לו מן המשמעות הזאת, אתה צריך להיות בעל יכולות וכישרון, לפתור את החלומות. כן? ואנחנו לא מכירים היום אנשים כאלה. אין היום אנשים כאלה שיודעים לפתור חלומות. מי שאומר לך שהוא יודע לפתור חלומות, אז או שהוא שקרן, ואם הוא זה סנגר עליו, זה טיפש. החוכמה הזאת היא בדורות אחרונים כבר לא קיימת. הייתה קיימת בעבר, כמו שאנחנו רואים פרשיות השבוע, נכון? יוסף היה לו כישרון כזה. רואים בגמרא שהיה בתקופת האמוראים, אפילו האמוראים מוכרים אביי ורבא, היה אנשים שהם יכולות כאלו, ואחר כך זה הלך והתמעט. עד שאין לנו היום כזה דבר. כן, בואו נתקדם. ואי אפשר להשגת האדם זה השיעור מן השגה, אבל הוא עליו השלום השיג למטה, מי זה מעט? הוא אשר קינה אותו בראית החורב, ואני עתיד להשלים זה העניין בספר הנבואה. אני רוצה להציב שאלה בעקבות מה שראינו עד עכשיו. השאלה שלי היא כזאת, האם כשהרמב״ם כותב פה, שמה שמונע משכל האדם, מה שמונע מלהשיג, דרך אגב, וזה הסברנו, למה רמב״ם מדבר על שכל? הרי הנבואה היא דרך הדמיון. כן, על פי מה שאמרנו שבסופו של דבר הדמיון זה רק השלב הראשון, ואחר כך אתה צריך להגיע לזה במושגי השכל. כן, אז לכן, כשהוא אומר אין בשכל האדם, כן, אין בשכל האדם את היכולת להשיג את הדבר הזה, בגלל הקשר של השכל שלנו אל החומר. זאת הכוונה, זאת אומרת שגם אם יהיה נניח זה שהוא מראה דמיוני, שהוא מייצג משהו מן האמת, השכל לא יצליח להגיע לאמיתת העניין, כיוון שזה שכל שמצוי לחומר. פה אני רוצה לשאול, מה יהיה לאחר מות האדם? שאז השכל הוא כבר נבדל מן החומר. האם לאחר מות האדם, אז כן יש אפשרות השגה הזאת? כי אז השכל נותק מהחומר, כוונת הרמב״ם פה, שתשובת הקדוש ברוך הוא, זה כל זמן שהשכל הזה הוא קשור אל החומר, לא ניתן יהיה להשיג השגה כזאת. כאן מה קשור לחומר בפועל. אז אם מסתכלים בלשון הרמב״ם אצלנו, בגוף הדברים, אני חושב שזה לא מוכרע, כי יכול להיות שכשהוא אומר, ביותו שכל מצוי לחומר, הכוונה שכל האדם גם לאחר שהוא נפרד מן החומר, הוא סוג של שכל כזה שקשור לחומר. זה סוג השכל הזה. אבל יכול להיות שסוג של שכל אחר, כמו נגיד מלאך, שהוא שכל שאיננו קשור אל החומר, אז יכול להיות שסוג של שכל אחר כן מסוגל להשיג את זה.
הוא קשור לחומר.
מלאך?
לא, איך הוא קשור עדיין לחומר, אם הוא כבר לא...
כי הוא סוג של...
מלאך.
הוא לא נהיה מלאך. אדם, לאחר שהוא נפרד מן הגוף, הוא לא נהיה מלאך. הוא סוג אחר של שכל, הוא שכל, כלומר רוחני, הוא שכל, אבל הוא סוג של שכל שיש לו יכולת קישור אל החומר. כן? אז סוג של שכל כזה לא יכול להשיג.
גם אם הוא
מתקן
את עצמו?
זה לא עזור, כי זה סוג השכל. זה... מיצוי הפוטנציאל של השכל הזה לא יצליח להביא להשגה של אמיתת האלוקות. כי הוא סוג של שכל כזה. אבל אם תסתכלו, יש פה בהערה שהוא מביא בהלכות יסודי התורה, שהוא כותב ככה, שאין כוח בדעת האדם החי, שהוא מחובר בגוף הנפש, להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. והלשון הזאת נראה דווקא מה? שהאדם המחובר מגוף הנפש. וכשהוא אומר חי, הוא מתכוון להגיד עם החיות הגופנית הזאת. חיות במשמעות הפשוטה, שאנחנו מכירים אותה, חיים חיי גוף, ככה המשמעות של המשפטים שם. זאת אומרת, ואז לפי זה, כאשר שכל האדם יהיה נבדל מן החומר, כלומר, לאחר מות האדם, מה שקוראים, כלומר, מוות זה תהליך ההיפרדות הזה, אז בשכל, כאשר נבדל מן החומר, תהיה יכולת ההשגה הזאת. ככה נראה מה המשמעות של המשפט שכתוב שם. טוב, אנחנו נעצור כאן.
וואלה, אבל אני אומר, אבל יש את השאלה קשה נעימה לגוף, וזה שהשכל עוד איך שהוא קשור, גם אחרי המשפט, גם אחרי שהוא...